קסם, 106 FM. רדיו קסם, 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
מדברים מוזיקה עם אסף פרט. והפעם מסע בעקבות תור הזהב של הרוק הישראלי.
כשאתה קם בבוקר את אותם הדברים אבל לאט מה אתה רואה כשאתה קם בבוקר ברובם אני לא מוצא אותה אחת לא מוצא אותה אחת
צהריים טובים מאזינים יקרים מה שלומכם?
מה אתה שומע כשהרוח מיילדת
ברוכים הבאים לעוד תוכנית של מדברים מוזיקה כאן ברדיו קסם 106 FM
אתה יודע שהרוח על הדלת
אסף פרט עורך ומגיש ביצוע טכני היום משה ירונסקי וגם היום יש לנו כאן אורח מיוחד בתוכנית תוכנית שתוקדש כולה לו וללהקה שלו רוקפור להקה שאני אישית מאוד מאוד אוהב אחד מהרכבי הרוק הישראלים הוותיקים והמשובחים ביותר שיש לנו. רקע איכותית שהחומרים שלה הושפעו רבות מהרכבי הרוק של שנות ה-60 בארץ ובחול. שאחראי לא מעט על הסאונד המיוחד הזה של הלהקה הזאת הוא גם מלחין, גם כותב, גם גיטריסט מעולה ברוך בן יצחק
מה אתה זוכר בסוף כשגמרת את הרע והטוב בבדקה
הוא יעלה כאן לשידור בהמשך התוכנית תהיה לנו הזדמנות לשוחח איתו
שלא קורה מה שאמרת שטוב עם ציפור אחת ביד
למה לדבר הרבה, בואו נתחיל כבר עם אחד הלהיטים הגדולים של הלהקה הזאת שכבר תוכנית אחת הוקדשה לה בעבר מתוך האלבום הראשון שלהם רשת פרפרים עם שם של שיר שכבר בתוך השיר עצמו בתוך השם של השיר יש מחווה קטנה נחשו למי לאריק איינשטיין ממש כמו שמתחיל השיר צא מזה של אריק ושלום משנת 71 המילים הם של אלי לולאי אמיר צורף ודני הכט הלחן של אמיר צורף וברוך בן יצחק וככה מתחיל השיר הזה שוב לא שקט להקת רוקפור 91 אלבום ראשון
Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do
שוב לא שקט. כבר בשיר הזה אפשר לראות הרבה מאוד סממנים מוזיקליים שיהיו בהמשך בשירים של הלהקה. מי זאת הלהקה בעצם? בחולון שנת 88 הכל התחיל, כשאמיר צורף וברוך בן יצחק חברו אל אלי לולאי ואל המתופף איסר טננבאום והתחילו לנגן ביחד. בספטמבר 91, כמו שאמרנו, יצא אלבום הבכורה של הלהקה רשת פרפרים, והאלבום הזה זכה להצלחה מסחרית יפה כשהוא יצא, וכבר אז ניכר איזשהו ייחוד או הבדל בצליל של המוזיקה של הלהקה, שהיה שונה קצת על רקע פריחת הגל הרוק החדש, הקצת יותר כבד של ראשית שנות ה-90. היה אפשר לראות גם סגנון, אפילו כבר בעטיפת התקליט, שהיה כולו בסגנון פסיכודלי, עם הרבה פרחים וצבעים, וגם כמובן בחומרים המוזיקליים שנשענו באופן מובהק על הצליל התמים והאופטימי של להקות אמצע שנות ה-60, כמו הבירדס, ההוליז והביטלס כמובן, וגם של אבות הרוק העברי בראשית הקריירה שלהם, כמו אריק איינשטיין והחלונות הגבוהים. לאחר האלבום הזה הראו שינויים בהרכב הלהקה, גיטריסט אמיר צורף פרש לטובת הקמת הרכב אחר, הג'ינג'יות, הבסיסט מרק לזר הצטרף, וברוך בן יצחק עבר מגיטרה בס לגיטרה מובילה. כמה שנים טובות עברו, ואלבומה השני של הלהקה, האיש שראה הכל, יצא בשנת 95. אף על פי שהשירים באלבום הזה היו ארוכים יותר ומורכבים יותר, חלקם אפילו אינסטרומנטליים, הוא הפך לאלבום פולחן והניב לעתים רבים. היום הוא נחשב לאחד האלבומים הגדולים בתולדות הרוק הישראלי, הוא גם זה ששם את רוקפור על המפה ועיצב אותה. אז בואו נשמע את אחד השירים היפים משם, מהאלבום השני של רוקפור, האיש שראה הכל. מילים אלי לולאי וברוך בן יצחק, גם הלחן שלהם. זה נקרא חור בלבנה. רק השם, גם בשם הזה הוא מחווה בעצם לסרטו של אורי זוהר, זיכרונו לברכה, שהוציא סרט בבימויו בעל אותו שם. שלוש שנים עבדו חברי רוקפור על האלבום הזה, האיש הרע הכל, במהלכן טסו לאנגליה ורכשו ציוד נגינה בסגנון שהיה פופולרי בשנות ה-60, החל מגיטרות וטופים וחלה במגברים, מתוך כוונה להעניק לאלבום צליל אותנטי של תקופת ה-60s. כך גם בהקלטות הוכנסו קולות כמו גיוקים, שיעולים, טריקות דלת, צעדים רעשים שבקעו ממכונות ההקלטה וצעקות לתוך הפיקאפים של הגיטרות. היינו יכולים אולי קצת לשמוע את זה בשיר ששמענו עכשיו, חור בלבנה, את הרעשי הרקע המוזרים אך המעניינים האלה. הנה מה שאומר יוצר חשוב בשם אביב גפן, שגם מושפע מאוד מהמוזיקה של התקופה ההיא, וכך הוא אומר על האלבום הזה: האלבום האיש הרע הכל מהווה רגע מכונן במוזיקה הישראלית, תמהיל מדויק של מוזיקה ברוח סוף שנות ה-60 של החוף המערבי והשפה העברית. יש הרבה להקות מחווה לסן או ישן, ורק במקרים נדירים יש לצד זה גם בשורה מקורית ומיוחדת. לא סתם רוקפור הרוויחה את מקומה בפנתאון הישראלי. כך אביב גפן, ואולי עוד דוגמה כדי להמחיש את הקסם שבאלבום הזה, נשמע עכשיו את מכונת הזמן, מילים אלי לולאי ודני רכט, לחן אלי לולאי וברוך בן יצחק, מחשבה היא אור, ידיעה היא ערך, מכונת הזמן.
שומם שמנצנץ מעליי, מכוון את ה...
של מציאות מדומה, מחשבה היא אור, ידיעה היא
האיש שראה הכל, לא נשמע כמו שום דבר אחר שנעשה בארץ באותה תקופה, והציב סטנדרטים חדשים לפסיכדליה בעברית. כך נכתב בעיתונות על האלבום הזה. והנה עוד ציטוט שאמר אחד מגיבורי הרוק הישראלי, אסף אמדורסקי, על האלבום הזה. והוא מספר, ב-1994 כבר חשבתי שהתגברתי על החלום הזה של להקת רוק. תערובת אסקוט כבר הייתה גופה קרה בת שנתיים פלוס, ואלבום הבכורה שלי שהיה על טהרת הלופים והדגימות יצא זה עתה. ואז הגיעו רוקפור בהתגלמותם השנייה, עם התופים המתגלגלים והקולות וההילוכים ההרמונים המיוחדים שלהם, ובאחת הרערו אצלי את ההחלטה לזנוח את הרוק. השירים נשמעו כאילו היו שם תמיד וישארו לעד, ומיד הפכו מקור לקנאה אמיתית ולהשראה לעתיד לבוא. איזה יופי של מילים, ועם מילים כאלה צריך לשמוע גם שיר נפלא, וזה אחד השירים שאני אישית באמת הכי אוהב של רוקפור, שיר שפשוט עושה טוב על הלב, מוזיקלית פשוט הקסים אותי מהרגע הראשון, הוא נקרא כתיפה שחורה.
שני אותם
שנה אחת עוברת באלבום הזה, ורוקפור מוציאה את אחד הרעיונות המבריקים שלה לאור, אלבום בשם בחזרה לשבלול, שכולו הצדעה לשלושת האלבומים שבהם יצאו אריק איינשטיין ושלום חנוך את מהפכת הרוק הישראלי בשנות ה-60, פוזי, שבלול ופלסטלינה. איסרטנבאום תופף באותו זמן שעה בחול, לכן במקומו תופף נועם לדרמן. בנוסף התארחו באלבום הזה גם אירמי קפלן, קרני פוסטל, ג'אנגו ואלדד גואטה על הקלידים. בוא נשמע את אחד השירים היפים מתוך האלבום הזה, וכדאי לשים לב לגיטרה של ברוך בן יצחק, שמלווה כאן אותנו לאורך כל השיר. מדובר באחד הקלאסיקות הגדולות של אריק ושלום, למה לי לקחת ללב?
תן לטעות, תן לעצמך
ועכשיו נמצא איתנו על קו הטלפון אורח התוכנית שלנו היום, איש להקת רוקפור, ברוך בן יצחק. מה שלומך, ברוך?
היי, בסדר.
מעולה. אני רוצה לחזור איתך רגע לתחילת שנות ה-90, כשאתם מהלהקות הראשונות שככה פורצות ומרכיבות את הגל של עוד הרבה להקות רוק, כמו בלגן, נושא המקבט, תערובת אסקוט, פונץ', קרמלה גרוס וגנר. איך אתה זוכר את עצמכם בתקופה הזו, בתוך כל מה שנהיה פתאום ברוק הישראלי?
וואו. אני חייב להגיד, זה ישמע קצת מוזר, אבל אני יודע שמבחוץ הדברים נראים אחרת, אבל לא היינו כל כך, לא הרגשנו חלק מהסצנה. הרגשנו שיש סצנה וכאלה, אבל פיזית לא ממש הרגשנו את זה.
כן.
זאת אומרת, היינו יכול להיות די אאוטסיידרים, אני לא יודע איך לקרוא לזה.
אבל הופעתם ברוקסן והייתם...
כן, כן, מבחינת הופעות, וזה הכל כן, אבל תמיד... לא הרגשנו חלק מתוך איזה... היינו בתוך בועה כזאת, די בועה סגורה משלנו. גם בהקלטות, גם ב... אני חושב שגם כשהתקליט היה, שהאיש ראה הכל יצא, אז כבר קלטנו כמה זה שונה מכולם, כי שאר הלהקות אתה כן יכלת לשמוע קצת איזה קו מאפיין של 90's כזה שעובר בין כולם.
נכון.
ואצלנו כאילו הרגשנו די מנותקים, גם לא מחוברים לאותה מוזיקה שהייתה ב-90's.
כן.
עד היום אני לא כל כך מחובר למוזיקה מה-90's, כי לכל העצורים אני מחובר לזה, לא ממש. זהו.
אבל בקטע של פתאום יש הרבה קהל ומלא חברות תקליטים מחתימות להקות, ויש איזשהו ככה גל ש...
גם, זה גם, אני נכון, אבל אני מצטער להראות לך, אבל זה לא היה כזה, נגיד, לא באו וקפצו על רוקפור, וואו, נכנסנו להגיד לעשות את האיש הרע הכל בכוחות עצמנו, זאת אומרת, בהפקה עצמית.
כן.
זוכר שרק אז התחלנו לשמוע שיש להקות בחול שמקליטות לבד בלי חברות תקליטים, זה היה נראה לנו מוזר. זוכר שבאמצע הייתי, זאת אומרת, הסמיץ, זו להקת אינדי, מה זה אינדי? להקה עצמאית, אינדיפנדנט, שכאילו מקליטה בעצמה, ואז יש חברת תקליטים קטנה, לוקחת אותם. דמיינו כזה דבר, התחלנו לעבוד בלי חברת תקליטים. רק אחרי זה דרכי נכנסו לסיפור, אחרי שכל האלבום היה מוכן.
אבל האלבום הראשון שלכם מוכתם ב-NMC. זאת אומרת, התחלתם כן עם חברה גדולה.
גם התחלנו את התקליט בכוחות עצמנו, הקלטנו את כל האלבום, שחררנו לרדיו את שוב לא שקט והכעס, ומיד קפצו עלינו. ואז הם כבר נכנסו אחרי שהאלבום היה מוכן. זאת אומרת, לא היה לנו איזה חברת תקליטים שישבה לנו על הראש, וכאלה, ואמר לנו, תעשו ככה, תעשו ככה. לא הייתה עניינית גדולה ברוקפור, בוא נגיד.
כן, למרות שהשירים עצמם, זאת אומרת, הייתם אהובים ברדיו וב...
ברור. מבחינת המדיה היינו מאוד אהובים.
מההתחלה.
מההתחלה, כן.
משהו על הצליל המיוחד של הגיטרות שלכם ברוקפור. היה בשנות ה-60 בחור בשם רוג'ר מקווין, הגיטריסט של הבירדס, שהיה מנגן על גיטרה חשמלית 12 מיתרים, והיה יוצר איזשהו צליל של ג'ינגל ג'אנגל כזה מתמשך.
נכון.
נספר קצת על הקשר שלך לאירוע הזה.
תודה, לשמוע את זה פעם ראשונה ולנסות להבין מה זה הגיטרה הזאת, זה לא נשמע כל כך גיטרה, זה נשמע משהו מוזר ווירדו, וגם בביטלס, כאילו, אני חושב שזה כזה די שטף את העולם לאיזה כמה שנים על הגיטרה הזאת. ואתה יודע, אנחנו בתור, לא יודע, קצת כזה צבא אחרי צבא, פתאום שומעים לשמוע את הצליל המוזר הזה שנשמע חצי קורוס, חצי זה, ואתה יודע שזה לא אפקט קורוס. אני זוכר שבהופעות הראשונות הרבה היו אומרים לי, וואי, יש לך אפקט על הגיטרה, אפקט שעושה כאילו כמו קורוס 12 כזה. חשבו שאני פותח איזה אפקט של גיטרה.
כן.
אני אומר להם, זה הגיטרה עצמה. אז המסתורין הזה, יש משהו מסתורי בגיטרה הזאת, אם כי כאילו זה מין, איך אני אגדיר לך, יש משהו קופצני, שמח, וגם משהו דאר.
מנלחולי.
בדיוק.
זאת אומרת, הבחירה לקחת, בכלל לנגן בגיטרה 12 מטרים, זה כבר משהו טיפה יוצא דופן, וזה ליווה אתכם גם בהמשך כל ההקלטות.
כן, עד היום. אני צריך לסבול את הדבר הזה בגלל שזה הטי של רוקפור, כי זה שובר לי את הידיים, אבל בסדר.
מה, למה זה קשה יותר?
לי, כן, זה יותר קשה. תראה, אתה חייב להבין, אני לא התחלתי כגיטריסט.
התחלת בתור בסיסט.
בדיוק. אז כשמרק הצטרף, רבנו על תפקיד הבאס, אבל בסוף מרק הפך להיות בסיסט. והייתה למרק גיטרה 12, ולקחתי והתחלתי מגן, ובתום, אתה יודע, ככה זה התחיל.
כן. ויש לך אגב עוד הגיטרה בס של פול מקארטני?
לא, של פול מקארטני עצמו.
לא, את הסטייל של הכינור הזה.
הכינור, לא, זאת ספציפית לא, ויש לנו עכשיו ברוקפור למרקי שאחת קצת ממש מאותם שנים שהם מקארטני. מה שלי הייתה אז, לדעתי, הייתה תחילת ה-70s או משהו, אבל למרקי יש ממש אחת כזאת אורגינלית תחילת ה-60s. כאילו, הכל מקורי וכאלה.
יפה.
כן.
ב-2007 היה לכם טור הופעות בארצות הברית, וכאן אני קופץ ככה קצת קדימה, והרגשתם לרגע איך זה ממש להיות להקה מחול, עם נסיעות, שעות, בדרכים. איזה חוויה זה השאיר בך?
וואו, הרבה חוויות. כאילו, זה היה כמה שנים, כאלו.
משהו של להקה הישראלית ככה לא מצליחה להגיע.
כן, גם קשה היום להסביר את זה, כי לא היה אז פייסבוק או כאלה דברים כדי להודיע, או לא היה את הדבר הזה, כאילו נגיד ליצור קשר עם אנשים משם או כאלה, זה פשוט, זה מאוד היה שונה ממה שקורה היום.
כן.
תראה, זה עבודה סופר קשה, לאנשים זה נדמה שזה נראה כמו איזה סרט מגניב בנטפליקס, אבל זה ממש ממש לא ככה, אם מישהו עושה את זה ברצינות. זה ממש ממש מאוד מאוד פיזית קשה וגם נפשית.
כן.
זה לא משהו קל. זה משהו שמצריך ויתור על הרבה הרבה דברים, על חיים מסודרים, על יציבות, על ממש רכבת הרים כאילו נפשית. לא הרבה עומדים בזה. אנחנו ראינו בטורים הרבה להקות מהרבה מקומות בעולם, בעיקר אמריקאים, שפשוט, אתה יודע, עשינו איתם כמה נגיד הופעות וכאלה, ואתה רואה איך לאט לאט אנשים נשברים וחותכים. כן, כן. זה טבעי, זה קורה, ואתה מדבר עם אמריקאים שעושים את זה שנים, ואומרים לך, כאילו, מי שלא נפשית חזק או כאלה, לא עומד בזה.
כן, אנחנו שומעים על, תמיד, אתה יודע, על ההצלחות, על בון ג'ובי ואירוסמית וכאלה.
נכון, נכון, וגם להם בטח, אני בטוח שלהם אפילו יותר קשה.
כן.
כן.
ובסוף חזרתם לארץ, למרות שכבר הייתם
כמעט... אבל רגע, שלא יצא שהיה רק קשה, כאילו, זה
כן,
היה...
כן, היו גם רגעים.
כיף. היה ממש בכללית, זה ממש כיף, זה בית ספר הכי טוב. ניגענו לדעתי כמו שלא ניגענו אף פעם, אני לא נראה לי שנצליח לנגן ברמה הזאת. חוויות מדהימות, אתה יודע, לראות פתאום אנשים ש... אתה חותם לאנשים על תקליטים והם שרים את השירים שלך, השירים ש... לפני כמה שנים כתבת אותם בדירה הקטנה הזאת בתל אביב, זה לא נתפס.
קהל אמריקאי.
כן.
מדהים.
היינו שרנו באנגלית, והיינו חתומים בחברת תקליטים אמריקאית. אז הכל היה כזה... אז זו חוויה גדולה.
כן, ברור.
לצד גם הדברים שאמרתי. אז אתה יודע, עוד פעם, אנשים צריכים לקחת בחשבון שצריך לוותר על הרבה מאוד. כאילו, זה לא דברים שאפשר אחרי זה לתקן. אתה יכול איתו למצוא את עצמך בגיל קרוב ל-40, בלי כלום, או אתה יודע.
כן. אז אתם בסוף ויתרתם וחזרתם, ואתה מדמיין את עצמך, לפעמים לעצמך, שהיית יכול ככה להמשיך להיות בלבל הזה?
נראה לי שקודם כל כנראה עוד נופיע בחול מדי פעם, אבל לא בצורה ההיא, אבל לא, כי ברגע שהחלטנו לחתוך, אני בכל אופן, מדבר בשם עצמי, ברגע שהחלטתי לחתוך, זוכר את היום הזה, הגעתי לארץ ופתאום כל כך נהניתי פה שלא לא רציתי לחזור שוב. כל כך פתאום התאהבתי בישראל שוב.
כן.
וזה משהו שלא, לא, הרבה שואלים, הרגשתי מחמצה או משהו? לא, ממש לא. כאילו, החמצה היחידה שאני יכול לחשוב עליה זה או למה לא לחתוך לפני, או לוותר על טור כזה או אחר. לא, לא דברים של וואו, איך החמצתי. לא, אני...
טעמתם בסך הכל.
כן, היה מאוד אהבנו, מאוד נהננו, יש חוויות מדהימות.
ועוד, ואחת החוויות שלא יודע, לא הרבה מדברים עליה, אבל אתם הקלטתם באולפני אבי רוד.
נכון.
איך זה היה ככה בקצרה?
וואו, זכינו באיזו תחרות של קאבר לשיר הסינגל הראשון של פינק פלויד, ארנולד ליין, נכון. כן? והשופטים בתחרות היו גילמור ואנשים שהיו צריכים, דיוויד גילמור ואנשים שהיו צריכים להצביע, זה היה דבר שנקרא MySpace. וזהו, אז הגענו למקום הראשון, ומתוך שלושת המקומות הראשונים, אדון דיוויד גילמור היה צריך לבחור, והוא בחר בנו.
מדהים.
ואני זוכר שכן, אנשים אחרי זה כתבו והתלוננו, זה לא פייר, אז הוא פירט למה הוא בחר דווקא בביצוע שלנו ולא בשל אחרים.
וואו.
וזה היה, זה באמת, זה מבחינתי היה מאוד מרגש, כאילו, הוא כזה דיבר על זה שעשינו את זה שונה ומעניין, ותפקידי גיטרות יפים וכיפים וזה.
נפגשתם איתו? זה,
לא.
אבל איך זה ככה להיכנס, לעלות במדרגות של ה-AB Road, להיכנס לאולפנים ו...
תראה, זה סופר מרגש. Mm-hmm. זה מאוד מרגש, אבל מהר מאוד, כאילו, בגלל שהיה לנו יום, אז מהר מאוד נכנסנו לעבודה, אז מהר מאוד, אתה יודע, אני בכל אופן.
מה הקלטתם שם בעצם?
ניגענו מלא שירים שלנו, ניסינו לעשות ג'יימים וכאלה. אין ממש זמן לעשות, יכול להיות שנעשה את זה בעתיד, זה מוקלט. אבל אני יותר התלהבתי מהחדר עצמו, איך שהחדר נשמע, והמיקרופונים והציוד, כאילו, זה טמטם אותי, כאילו, עד היום אני...
ברור.
כן.
ב-2004, אלי לולאי הסולן עוזב את הלהקה, ואתם לא מחפשים סולן אחר, אלא אתה מחליק בטבעיות לעמדת הסולן. עכשיו, סולן זה חתיכת תפקיד, איך זה היה בשבילך?
כן. תראה, אם אני אקצר את זה, אם הייתי צריך לחשוב על זה, זה לא היה קורה. זה קרה כי יומיים אחרי שאלי עזב, או שלושה ימים אחרי שאלי עזב, היינו ב-LA, והייתה לנו הופעה בסן פרנסיסקו. עכשיו, זה לא נסיעה של שעתיים, זו נסיעה מאוד ארוכה. וידענו שאנחנו לא יכולים לעצור, דיברנו עם החברת הטיפים שלנו, והוא אמר, זה לא מעניין אותי, אתם חייבים להמשיך עם הטור. אסור לעצור את זה. אז לא הייתה, כאילו, אתה יודע, זרקו אותי למים. זה בדיוק זה. זה לא ש... אם היה לי זמן לחשוב על זה וחזרות וכאלה, זה לא היה קורה.
וצריך כל הרגשת בתפקיד הזה נוח, טוב?
כן, אתה יודע, בהופעות הראשונות לא חשבתי על נוח טוב, יותר חשבתי על איך עושים את זה נכון, כאילו...
כן.
כי התרגלתי, תחשוב כמה שנים לשיר... קול מסוים,
קולות.
תפקידי קולות מסוימים, בריינג' מסוים, פתאום אני צריך לשיר את הריינג' של אלי.
כן.
אז אני עברתי את הריינג' שלי למרק, ואז איסר היה צריך לעשות את הריינג' של מרק.
שינוי.
כאילו שינינו את כל הריינג'. אז, זאת, אז יותר הייתי עסוק בצד הטכני.
כן.
מאשר בצד הרגשי.
וגם מבחינת השואו, אלי נותן ככה הוא יותר רוקד, זז
כן,
וזה.
כן, נכון. אני עם הגיטרה עליי, אני לא יכול להיות, כן?
אבל אלי חזר בסופו של דבר, ואתם עכשיו בהרכב המלא והמקורי.
נכון.
האפקט המוזיקלית גם לא מעט אומנים, והתחברת דווקא עם אומנים ככה, בוא נגיד יותר אינדי. תעני אסתר, אלקטרה, קאט אאוט קלאב, זה בעצם המוזיקה שאתה ככה יותר...
כן, גם שיינו בלמן הראשון האמת.
שיינו בלמן, בוא מעולה. כן.
הראשון אבל. זה אפקטי. כן, נכון. נראה לי זה טבעי כזה.
זאת אומרת, לא חשבת גם... להפיק איזה אומן, אני יודע, מיינסטרים שרוצה פתאום מפיק מוזיקלי ולוקח אותך?
תראה, קרה מקרה כזה עם לינט שעבדנו איתה, אז, אבל לינט באמת רצתה משהו שהוא לא מיינסטרים.
כן.
תראה, אין מה לעשות, לכל בן אדם, איך שתסתכל על זה, גם אם אני אגיד עד מחר שאני יכול לעשות דברים מיינסטרים, יש לייבל, אנשים שמים תווית לכל בן אדם אז אני. קשה קצת לשנות את זה, ויכול להיות שבאמת, אתה יודע, אני לא יודע, עשיתי דברים שהם קצת יותר מיינסטרים, פחות מוכרים, ופקטי, או לפעמים כמה שירים פה, כמה שירים שם, מוזיקה לסרטים ולסדרות עשיתי, אז קשה היום להגדיר גם מה זה אינדי ומיינסטרים, בדיוק היה לי שיחה כזאת עם מרק, שנראה לי שאין היום ממש אינדי או מיינסטרים, זה כאילו גם האינדי היום נוגע בדברים שנשמעים מיינסטרים.
זהו, זה אחד מתקרב לשני כל הזמן.
בדיוק, זה מה שדיברנו בתחילת השיחה, אינדי במהות שלו היה עצמאי, חברה עצמאית והכל עצמאי והכל זה. אז היום זה כבר קצת שונה.
נכון. מי היה גיבור הגיטרה שלך בתור ילד?
וואו. היו כמה, זה לא היה אחד. תראה, על הקה שהכי השפיע עליי ושאני חושב נראה לי גם עד היום, מדי פעם זה חוזר לי, זה ג'נסיס. אבל בג'נסיס הגיטריסט הוא לא איזה מיין איבנט שם. אני יותר תמיד התחברתי לבסיס שם ולקלידן. אבל כגיטריסט זה קצת בנאלי, אבל כן, דייוויד גילמור וג'ימי פייג', כאילו, אין מה לעשות.
כן, כן. יפה.
כמובן שמגווין ועוד כל מיני כאלה, ואתה יודע, היום אני מאוד מאוד אוהב את מייק בלומפילד ואת פיטר גרין, שהם בעיניי פתאום אני מגלה אותם ומבין כמה הם היו גדולים, כאילו אולי יותר מכולם.
כן.
אבל מה שגדלתי עליהם זה גילמור, פייג', מגווין, כאלה.
קלאסיקות.
ואריסון כמובן.
כן. אז לסיום ככה, איפה אתם, איפה רוקפור מופיעים בימים אלה?
אז זהו, יש לנו הופעה בתל אביב ב-21 לחודש הזה, בגגארין. זהו, יהיו שם עוד אורחים, להקת קורדרול, וצריך להיות ערב מאוד מעניין של נאנדיס.
21 לחודש הזה.
נכון, בגגארין, יהיה מאוד מעניין. גם נעשה כמה שירים, כמה דברים שלא עשינו.
נשמע מצוין. אז רוצה להגיד לך הרבה תודה, ברוך על השיחה הזאת.
תודה לך.
והמשך, הרבה הצלחה בהמשך, עם עוד הרבה שירים יפים.
תודה.
תודה רבה לך, ולהתראות. טוב לי, כך שר אלי לאולי, וזה עדיין שיר מתוך אלבום המחווה בחזרה לשבלול. אנחנו רוצים עוד להספיק ולהתקדם עוד קצת. בשנת 2000, רוקפור משנה כיוון ומתחילה ליצור שירים באנגלית מתוך כוונה לצאת לחול. באותה שנה היא מוציאה אלבום באנגלית בשם סופרמרקט, שמאגד את השירים שכתבו חברי הלהקה בחמש השנים הקודמות לאלבום. וגם השיר, האלבום הזה מושפע אולי פחות מהמתיקות של ה-60s ויותר כהשפעות כבדות, יותר כמו להקת קינג קרימזון ואפילו רדיוהד משנות ה-90 כבר. מה שאני ארצה להשמיע עכשיו הוא דווקא שיר מתוך אלבום שיצא שנה אחר כך, 2001, גם הוא באנגלית, אלבום החמישי בסך הכל של רוקפור, שנקרא One Fantastic Day, מתוכו נשמע שיר שנקרא President of Me, רוקפור באנגלית, כבר שנות ה-2000, כל הסגנון נשאר יפה כל כך, בואו נשמע. Here comes another sunset, another sunset, another sunset, games and voices guiding me, swim inside my double fantasy, and I'm as global as can be, and I'm the president of me, and I'm lost. I breathe
never stop this old machines of an insufficient monarchy. I could have been the biggest star, but its words can help me to be free. When I'm a pump of energy,
איזה סיום מיוחד. אנחנו ככה מתקרבים לסוף התוכנית, ולהקת רוקפור הוציאה בשנת 2020 את אלבומה העשירי, ארץ עיר, אלבום האולפן הראשון שלה מזה 7 שנים, ובאותה שנה קרו שני דברים נוספים. א', יצא להקרנים הסרט התיעודי רוקפור מכונת הזמן, בבימויו של גד אייזן, שמתעד את תולדות הלהקה מהקמתה ועד היום, וגם שיר הסיום שנשמע עכשיו, גרסת כיסוי לשיר "שיר אחרי המלחמה", של מי? אריק איינשטיין כמובן, גם שר וגם כתב את המילים, הלחן של שם טוב לוי, רוקפור, ביחד עם אילנית. בואו נשמע, שיר של אחרי המלחמה, קאבר מיוחד, מסגרת צו השעה, רוקפור עם אילנית, שיר אחרי המלחמה.
שיר ישן נושן, שיר של חיילים שחוזרים אחרי הקרב. שיר של אהובה מחכה לך.
מי שמושן את זה קודם, זהו שיר זה הולך תמיד.
הוא שולח שיר, היא מוחה דימה. מי שהוא שר את זה קודם,
שיר שבא אחרי המלחמה.
אז זה עד כאן, מאזינים יקרים, התוכנית שלנו להיום. היה כיף להיות איתכם כמו תמיד. רדיו קסם 106 FM, אסף פרט עורך ומגיש, על הרקע הזה של הגיטרה של ברוך בן יצחק, ביצוע טכני משה ירונסקי, ואנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, ועד אז שיהיה לכולנו שבוע שקט,
שלום
וביי ביי.
הנה הם חוזרים,
שיהיו בריאים, מי שאושר את זה קודם.
זהו שיר אחרי מלחמה, הוא תמיד מזכיר לי תקווה. היא מחכה, אהובה כבר חוזר, זהו שיר שבא אחרי המלחמה. שיר של חיילים שחוזרים אחרי הקרב.
רדיו קסם 106 FM, עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.